אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ואנחנו נבקש להבהיר את האש הזרה שלנו שעשויה מילים וניגונים מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא פסח תשפ"ד, ואנחנו באים אל שבת חול המועד פסח, והשבת הזאת היא שבת שאין בה קריאה בפרשת השבוע, לפי הסדר הרגיל של הפרשות, אלא היא מיוחדת לפסח. יש פה קריאה שהיא קריאה שנוגעת בפסח עצמו, אבל במבט ראשון, החיבור נדמה משונה. כי בעצם מה שמחובר, מה שנקרא בשבת חול המועד פסח, מאז ומתמיד, זו פרשת כי תישא. פרשת כי תישא, המאורע שעומד במרכזה, חטא העגל. מה בין חטא העגל לבין חג הפסח? התשובה הפשוטה היא שבסוף הפרשה הזאת נזכרים שלושת הרגלים, נזכר גם חג הפסח. ועל כן, מפני שיש שם איזשהו ציון של החג, קוראים את זה בשבת של פסח. אבל זה יצר בתודעה היהודית לאורך ההיסטוריה ואצל הפרשנים חיבור אחר לגמרי. חיבור בין חג הפסח, השמחה על החירות, על השחרור משעבוד, לבין הרגע של השפל הגדול של חטא העגל. וצריך לחשוב על החיבור הזה. למען האמת, הקריאה שנקראת בשבת של פסח היא לא סיפור חטא העגל עצמו, אלא רגע לאחר מכן. משה שניצב, כשהוא בעצם ברגע של תהום עצום, עצומה בגודלה. הוא עכשיו מביט אל תוך שבר. העם שהוא הוציא ממצרים, עשה עגל של זהב, הוא עדיין משועבד לעגלים המצריים, חלק גדול ממנו ניגף במגפה. חטא העגל הוא לא מאורע שעבר כמאורע של מה בכך, אלא אחריו הייתה מגפה נוראית. כלומר, יש פה רגע גם של אכזבה אישית של משה כמנהיג, אבל יש פה גם רגע של אבל על מוות של העם, וזו הנקודה שבה אנחנו פוגשים את משה בשבת של פסח. הפרשנים היו חייבים להבין איך מן הרגע הגדול של משה, יציאת מצרים, כל המהלך שהוא מוביל מגיע לכדי מימוש, הלוא הוא זה שאמר שלח את עמי, המילים שמהדהדות ברגע הזה בקיום שלנו יותר מתמיד, ואני חשבתי לעצמי שהן צריכות להיות המילים שיובילו את הקריאה הישראלית בעולם לשחרור החטופים. לא bring them home. כבודו של הצירוף הזה במקומו מונח, אלא let my people go. זו הקריאה, שלח את עמי. אז משה מצליח להוציא את עמו ממצרים, ועכשיו בתוך החג של יציאת מצרים, אנחנו נתקלים במשה, ברגע השפל הגדול ביותר שלו, אחר חטא העגל. וצריך להבין איזו תזכורת יש כאן, כי אני חושב שיש כאן איזושהי תזכורת, וכך ראו זאת גם החושבים היהודיים שניסו לחשוב על הנקודה הזאת, על צומת הדרכים בין יציאת מצרים לבין חטא העגל. אז ודאי ישנה פה הרוח של פרופסור לייבוביץ', וזוהי הרוח שלפיה אנחנו צריכים לזכור שיציאת מצרים, והמכות במצרים, 10 מכות, כל זה, כל היד החזקה והזרוע הנטויה, לא די בזה כדי להביא לתמורה פנימית בנפשו של האדם. הנה, רק יצאנו ממצרים, כבר עשינו את חטא העגל. מבחינת פרופסור ליבוביץ' זה תמרור ההזערה הגדול האדום המונח לפתחו של כל אדם, של כל אדם בכלל, של כל אדם עברי או יהודי בפרט, שהוא יכול למצוא את עצמו עובד לעגל של זהב, וזה רגע אחרי יציאת מצרים ורגע אחרי קבלת תורה בהר סיני. אתה גם ראית את המופתים במצרים, וגם שמעת את הקולות על הר סיני, ולפניך נראו הציוויים המוסריים, ועכשיו אתה רוקד באיזשהו ריקוד הולל סביב עגל של זהב. אז אתה צריך לזכור את הדבר הזה כל הזמן. ואני חושב שכתמרור הזרה, התמרור הזה הוא עומד ושריר וצריך לדעת להביט בו. אבל ישנה כאן עוד נקודה, שממנה אפשר לשאוב גם נחמה, לא רק משנה זהירות. וזו העובדה שברגע שאתה יוצא מעבדות לחירות, ברגע שאתה בן חורין, מוטלת עליך אחריות. זה דבר גדול. והאחריות הזאת היא אחריות שלפעמים אתה תעשה בה שימוש שגוי. ברגע שאתה ריבוני, ריבון לעצמך, וזה נוגע גם לאדם היחיד וגם לעם, אתה עלול לעשות טעויות. כעבד במצרים אתה לא עושה טעויות, כי מרחב הטעות שלך הוא כל כך מצומצם, הוא בלתי קיים. חירות היא גם לצערנו החירות לטעות. והנה הטעות החמורה של עגל הזהב. צריך לזכור זאת. חירות, יש בה גם טעויות. אנחנו יודעים, הנה אנחנו עכשיו, אחר היסטוריה כל כך ארוכה, ריבוניים על אדמתנו, זכינו בחירות לאומית, אנחנו יודעים שהחירות הלאומית הזאת היא באה ובאמתחתה טעויות נוראיות, לצערנו. אבל הנחמה שבזה היא העובדה שחלק מן התהליך היסודי של חירות ושל ריבוניות, אלו הן הטעויות. אדם שהוא חופשי הוא אדם טועה. השאלה אם הוא יכול לתקן את עצמו מתוך הטעויות הללו. השאלה אם הצעידה של משה לארץ ישראל ממשיכה, ואם אחר משה יש יהושע, וכל הדברים הללו קורים. יש פה גם איזושהי הבנה שהמלחמה על חירות ועל ריבוניות היא לא מלחמה של רגע אחד. לא די ביציאת מצרים אחת, בלילה אחד שבו יש מכת בכורות, או ברגע אחד שבו חוצים את ים סוף. זהו תהליך. על זה הפרשנים דיברו רבות, כמעט כל הפרשנים, שהמסע ארוך במדבר, העובדה שהדרך לארץ ישראל, הדרך לארץ מבית העבדים, היא דרך הכלכלה באופן מכוון. סיבובים על גבי סיבובים, על מנת שלא תגיע לארץ ישראל תרם הזמן. כשעדיין לא עברת את מלוא תהליך החירות, וזה תהליך ארוך. זה לא תהליך קצר, וזה גם תהליך שהוא לא בכיוון אחד, אלא יש פה פיתולים, יש בו רגעי שבר, תהומות, גבעות. חשבת שיצאת ממצרים ועכשיו אתה חופשי, עגל זהב. אבל גם מעגל הזהב הזה אתה יכול להתרומם. ואני מנסה לקחת את זה לעצמי כתפילה, להתרומם מטעויותיי האישיות כבן אנוש, אבל גם כעם, כקהילה, עדיין עומדת לנגד עינינו הטעות. אני חושב שגם האחריות על הטעות הזאת בוודאי החלה אולי להילקח על ידי דמויות מסוימות, אבל לא די בזה. אבל הטעות עומדת לנגד עינינו, וצריך לראותה כחלק ממה שאנחנו. אנחנו כעת ריבוניים, ולכן אנחנו עושים טעויות מרות, אבל הטעויות האלה הן הקיום עצמו של מישהו חופשי, והן עדיפות תמיד על שיעבוד, לפי התפיסה שמצוירת גם במקרא עצמו. כן, הרגע של הכניסה לים סוף הוא תמיד רגע של כמעט בחירה במעשה התאבדותי, או לפחות כזה שמעמיד את הקיום בסימן שאלה, אבל ישנה פה האמירה שקיום בשיעבוד הוא אינו קיום ראוי. ועגל הזהב מהו? הוא החזרה לאיזשהו מקום משועבד. כשאתה רוקד סביב עגל הזהב, אתה עבד לעגל הזהב, עבד לרוחות בך שנמשכות לעגל הזהב. גם אם עשית את הטעות הזאת, תמשיך בהליכה במדבר הזה, מפני שעצם ההליכה חופשי היא הדבר הגדול ביותר. טעות מונחת לפתחן. האמת היא לא דבר קל להגיע אליו, והטעות בתוך חג הפסח, השמחה הגדולה על יציאת מצרים, השמחה שאנחנו תמיד מנסים לחזור אליה, זה המאורע בהי הידיעה בתודעה היהודית. אין מאורע גדול מציאת מצרים, וכל דבר הוא זכר ליציאת מצרים. אתה תמיד רוצה לחזור אל המקום הזה, אבל המקום הזה שאתה חוזר אליו, אתה חוזר סמוך מאוד אל האסון. בוודאי אפשר לומר פה מילים על המבנה הזה בהיסטוריה היהודית, ולא רק היהודית, של אסון ותקומה. וצריך גם להיזהר מזה שלא מתוך העובדה שאחר האסון יש תקומה, תעשה איזו רומנטיזציה כזו לאסון. האסון הוא אסון. הוא נורא. לקרוא על חטא העגל ועל העם שניגף אחר כך במגפה, זה דבר מה נורא. זה רגע, אני השתמשתי קודם במילה תהום, מפני שהשאלה בתהום היא איך אתה עולה ממנה. וזה באמת רגע שבר עצום של הדמות של משה, רגע שמערער את הביטחון של הדמות הזאת, שמלכתחילה היה מעורער, כן? עד שמשה מסכים להיות משחרר העבדים לוקח זמן, אבל נדמה שהוא כבר בנה מתוך הספקנות העצמית היסודית שלו בסיפור. נדמה שהוא הלך, ובכל זאת בנה לו איזה ביטחון, והנה הביטחון הזה מתנפץ. והקריאה של חול המועד פסח היא מתחילה מנקודה אשר בא משה, פונה אליי, מדבר עמו, ורוצה לראות את פניו, דווקא ברגע הזה של שיא הכישלון. והלא, זה העם שהוא מנהיגו. זה נכון שהוא לא היה שם, כשחטא העגל הרע, אבל הוא הנהיג את העם הזה. וזה העם שהוא הצליח להעמיד. זה רגע שהוא ודאי איזשהו חור שחור שהכל נשאב אליו בתודעה של משה. כל היציאה ממצרים, כל האותות והמופתים, ובסופו של דבר עגל של זהב. כל בא אל הגרוטסקה הזאת. וברגע הזה הוא רוצה לראות את פני האל. הוא זקוק לאיזו קרבה. יש פה משהו כמעט אינטימי באופן שבו הוא מדבר עם האל. הוא זקוק ברגע הזה לחוש שאינו לבד. והלא, מנהיגות היא תמיד דבר מה בודד מאוד, וכל גדולי המנהיגים דיברו על זה, שהמנהיג הוא אדם בודד. צ'רצ'יל דיבר על זאת, לינקן דיבר על זאת. יש איזו בדידות, גם בן גוריון. בדידות מזהרת, אבל יש בה גם מימד אפל. נכון, אתה נועץ באנשים, וכל הזמן יש מסביבך אנשים, אבל בסוף אתה הראש, כמו הצירוף הזה שנשמע מסביב. בסוף אתה הראש. ויש בזה דבר מה בודד כל כך, ודווקא ברגע הזה הוא רוצה איזו קרבה שמעבר לדברים, קרבה אל האל לראות את פניו. והאל לא מראה לו את פניו. פניו של האל לא ייראו. הראני נא את כבודך. זו בקשתו של משה, הוא לא משתמש במילה פנים. אבל התשובה היא מתוך הבנה שהראני נא את כבודך, זה רצון במפגש פנים בפנים. התשובה האלוהית, לא תוכל לראות את פניי. מדוע? כי לא יראני האדם וחי. לא יראני האדם וחי זו אמירה מאוד מהותית בעיניי. כי אני לא רואה אותה כאיזשהו תיאור רפואי. אדם שרואה את אלוהים מת. סיבת המוות ראה את אלוהים. לא. אלא, כל עוד אתה אנושי, אתה לא יכול לראות את האלוהים. אם אתה אנושי, אתה במסגרת האנוש. אדם חי לא יראה את האלוהים, כי הוא במסגרת הקיום האנושי, במציאות האנושית. אבל אולי הוא יכול להרגיש שזה רמז לדבר מה נשגב. והרמז הזה הוא מה שמשה כן רואה. הוא רואה את האחור של האל, לא את הפנים. כמובן שחושבים יהודים לאורך הדורות, הרמב״ם, זו הדוגמה המובהקת, הם לא התייחסו לתיאור הזה של הפנים, של אחור, כתיאור גופני, כצדדים. אלא לראות את הפנים זה ממש להגיע למפגש עם האלוהי, ולזאת האדם לא מסוגל. להפך, האדם שמתעלה לנקודה הגבוהה ביותר הוא מי שיודע לומר שאינו יכול להגיע עד האלוהי. יש בו את ההכרה הזאת של אי ידיעתו. כמו סוקרטס שאומר שהוא לא יודע. ההכרה של אי הידיעה. והאחור הוא להגיע לאיזושהי חוכמה שהיא עדיין אפשרית בתוך התחום האנושי. אבל אני חושב על הנקודה בזמן ההיסטורי, אם נרצה, בזמן הביוגרפי של דמות כמו משה. כשאני אומר הזמן ההיסטורי, אני לא מתכוון לזה כמובן כזמן היסטורי של היסטוריונים, אלא מהו המאורע ההיסטורי שמתואר לפנינו כאן במקרא? אחר חטא העגל, זה הרגע בתולדות העבריות, שאחריו משה רואה הכי הרבה שאנוש יכול לראות. ובביוגרפיה שלו, אחר כישלונו הנורא ביותר, הוא רואה הכי הרבה שמנהיג יכול לראות. ויש פה בעיניי איזשהו מקום שמבקש להגיד לנו שדווקא בעומק האסון, בעומק הסיוט שהוא אסון והוא סיוט, אתה יכול לראות את הדברים העמוקים ביותר. האנושי מתגלה במלוא הדרו וגם במלוא קיורו. אתה צריך לדבוק באדר, אתה צריך לבקש לראות את הכבוד, אבל אתה יכול להתקל בכבוד הזה של חברה, של בני האדם, דווקא אחר השבר רואים את הכבוד הגדול שיש באנושי, שיש בעברי. והאם אנחנו מסוגלים לקחת את הרגע הזה, את התהום הזו, ומתוכה להביט אל כבודנו? יש עוד נקודה אחת בהתגלות הזו. זה רגע ההתגלות הגדול של המקרא כולו, אולי, בוודאי באופן שהוא אופן אישי, כי ישנה ההתגלות הגדולה בהר סיני. רואים את הקולות, יש ברק ויש אשן, לא ברור מה אתה רואה. כל העם רואה את זה. וזה רגע שהוא חשוב כרגע ההתגלות האלוהית. אבל כאן יש פה לאדם אחד איזשהו מראה, איזשהו חיזיון, שהוא החיזיון הגלוי ביותר, וגם הוא, עיקר מה שאומרים לנו עליו, זה את מה שלא נגלה בו. זה את מה שנשאר נסתר. ללמדנו שעיקר החיים האנושיים הם נסתרות ולא גלויות. המסתורין שולט בכל. ואם משה היה בלב המסתורין, אז ודאי כל מיני אנשי רוח, כל מיני מי ש... אני אומר במרכאות כפולות ומכופלות, כל מיני מי שטוענים שיש להם יכולות רוחניות, ורואים כל מיני מראות, מוטב להתרחק מהם. מותר להיוותר עם מי שהודו שהם יכולים להגיע רק עד מה שמאחורה. הם לא יכולים לראות את הדברים לאשורם. הדברים תמיד יהיו מאורפלים. וההתגלות הזאת של האל למשה, מה שאנחנו יודעים לומר עליה, האופן שבו היא מתבטאת, הוא מה שמכונה י"ג מידות, או 13 מידות, וגם נהוג לומר 13 מידות של רחמים. ובעצם כתוב כך, ויעבור השם על פניו, ויקרא על פניו של משה. אז ישנו הפסוק המפורסם, השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע, וחטאה ונקה. כאן יש פה ביטויים שונים שעל כולם נרשמו פרשנויות לבלי סוף של רחמי האל. לכן המידות הללו מכונות מידות של רחמים. האל נגלה למשה דווקא בצידו המרחם, אחר שהוא לא ריחם, או לא ריחם לגמרי, כשהוא ראה את מעשה העגל, עכשיו רואים בו את הצד המרחם. ובכל זאת גם העם העברי ממשיך, הוא לא נשמד לגמרי. ואת הצד המרחם הזה מבקש את המסורת שלנו להדגיש. האל הוא אל מלא רחמים, באים אליו בשער הרחמים, ואנחנו רוצים להדגיש את רחמיו, להשכיח את כעסו, להדגיש את רחמיו, אבל צריך לזכור שכאשר עוסקים במילה, כאשר עוצרים במילה ונקה, כלומר האל שמנקה מן החטאים, כך אפשר להבין את זה כשעוצרים כאן, הלא ההמשך של הפסוק הוא ונקה לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים. כלומר, האל הוא אינו שוכח, הוא פוקד את האבון, הוא זוכר את האבונות, הוא זוכר את העבירות, הוא זוכר את הפשעים, והגמול יבוא, והוא יכול לבוא בזמן הזה, והוא יכול לבוא בזמן הבנים ובזמן השילשים, בדור השלישי, והריבעים, הדור הרביעי. האל הוא לא אל שמרחם בלבד וסולח בלבד. הוא גם אל של גמול. וזו איזו שניות שצריך להחזיק בתודעה, במיוחד בזמן שאנחנו נמצאים בו. מצד אחד, כמסורת, כמחשבה יהודית, כתרבות, אנחנו ביקשנו להדגיש את רחמי האל. כי אולי את הצד הבלתי מרחם שלו ראינו לכל אורך ההיסטוריה. הרגשנו שהמציאות לא מרחמת עלינו. לא מרחמת עלינו בחורבנות הבתים. ולא מרחמת עלינו במסע הצלב, ולא בגירוש ספרד, ולא בפרעות, ולא בעלילות דם. לא הרגשנו שהמציאות מרחמת עלינו, אז רצינו להדגיש את הצד המרחם. אבל כאשר אנחנו עכשיו עומדים במקום הזה, שיש בו כוח, ויש בו ריבונות, ויש בו אחריות, ויש בו חירות, אז צריכים שיהיו רחמים. 13 מידות של רחמים, זה מספר גבוה. אגב, איך סופרים פה 13? יש כל מיני שיטות. יש כאלה שסופרים את השם השם, אני בחרתי לקרוא את זה ככה ולא בשם המפורש יותר. כבר את זה סופרים 1, 2, זאת אומרת, הספירה היא כל מילה נספרת לצורך י"ג מידות. כי רוצים אולי להגדיל, להעצים את הרחמים שישנם, באמת. אבל לזכור שלצד הרבה מאוד רחמים, יש גם צד של גמול ועונש, ואי ותרנות, ואי שכחה, בלי סליחה, זה צד קיים וחשוב, ודווקא כשמשה נתקל ברחמי האל, מצורף אל הרחמים האלה גם הצד הזה, זאת אומרת, אי אפשר להיות רחמן בלא מידה מסוימת של יכולת לאנוש ולבוא בדין עם אנשים. מן הצד השני, אסור שאתה תהא כולך דין ומשפט ושיפוט ולא תהא מרחם. צריך להחזיק את הרחמים ואת העמידה החמורה על הצדק בו זמנית. ואם כבר חלומות, איש חולם אני, וכך היה תמיד, מראות נסתרים. ההפטרה של שבת חול המועד פסח, הקטע מן הנביא שמחובר אל השבת הזו, זה חזון העצמות היבשות. האם יש נבואה מפורסמת מזו? בכל דברי נביאי ישראל, אני אינני בטוח. חזון העצמות היבשות שממנו נגזר המונח תחיית המתים. למרות שצריך לומר, ואני חושב שרוב הפרשנים מצביעים על זה, כאשר הם מדברים על הנבואה הזאת, שביסודה תחיית המתים כאן, אינה איזה מאורע שקשור לגוף פיזי של אנוש אחד. אלא המושג תחיית המתים פה, אם אפשר לשאוב אותו מדברי הנביא יחזקאל, זאת תחיית מתים לאומית. אומה שאחר חורבן היא משולה למטה. עצמותיה יבשו ועבדה תקוותה. האם יחיו העצמות האלה? זו השאלה הגדולה שניצבת. התשובה היא שאפשר לקום. יכולה להיות תחייה לאומית. והדברים שאני אומר אינם דברי מדרש. אלו הדברים עצמם. התשובה לשאלה התחיינה העצמות האלה, בסופו של דבר, היא התשובה שיפתחו הקברים והעצמות יעלו ויבואו לאדמתם. מהי האדמה של אותם בעלי העצמות? ארץ ישראל. זוהי אדמתם. אם עכשיו בגלות יחזקאל הוא נביא בגלות אחר החורבן, והוא מתנבא, העצמות הללו הם בית ישראל, והוא מתנבא על שיבת ציון. זה מה שהוא עושה כאן. והחיבור, יש כמה וכמה חיבורים שמציעים בין הנבואה הזאת לבין פסח, ואני חושב שהחיבור העקרוני הבסיסי שמוטב שנסתכל בו, הוא העובדה שפסח חשוב כזמן הגאולה. חודש ניסן כחודש הגאולה, היציאה ממצרים כמאורע שאנחנו צריכים לקוות שישחזר את עצמו לכל מקום של מיצר, לכל שיעבוד שאפשר להיגאל ממנו. ועל כן תחיית המתים הלאומית צריך לדבר בה בחג הפסח. ואני רוצה לומר כמה דברים בהקשר הזה. באמת הפרשן רד"ק רבי דוד קמחי, הוא אומר את האמירה היפה, הלא יחזקאל הוא רואה עצמות שנתונות באיזו בקעה קבורות, והוא אומר, מה הם הקברות? והתשובה הפרשנית שלו של רד"ק היא שהקברות, הגלות, ארצות הגויים, הארצות האחרות, זה בית הקברות של ההיסטוריה שלנו. ממנו אנחנו צריכים לקום. תמיד הייתה איזושהי כפילות לגבי הבנת הנבואה הזאת, כי ברור שהיא מדברת על תחייה לאומית, אבל רצינו לגזור ממנה גם איזו תחייה אחרת. גם התחדשות הגוף ממש. ולמה? כי אחד הדברים המעניינים שעושה כאן יחזקאל, הוא העובדה שבנבואתו, שאומר שהיא נבואה שבאה עליו לחלוטין מלמעלה, כפויה לחלוטין, הוא מאוד גופני. הוא מתאר ממש איך העצמות קורמות אור וגידים. תיאור כזה כמעט רפואי של תהליך התחדשות העצמות של בית ישראל. ואני חושב שיש פה איזושהי אמירה על כך שגאולה של עם מוכרח שיהיה בצד פיזי, גופני, היא לא יכולה להיות רק רעיון ארטילאי. צריכה להיות דבר שקודם כל גואל את הגוף, דואג לגוף. זו ההבנה העמוקה של הרצל. שלפני שביקש לעסוק בשאלות רעיוניות לגבי מדינת היהודים העתידה, קודם כל להציל את הגוף היהודי מייסורי הגלות. ממה שקרה לו, מה שעלול עוד לקרות לו. וזה גם מה שאומר הרמב״ם כאשר הוא מדבר על דמות המשיח. קודם כל המשיח צריך להקים מחדש את מלכות ישראל. ומה בין ימות המשיח לימים האלה שאנחנו חיים בהם? שיעבוד מלכויות, כלומר כל ההבדל מבחינתו נשען על העובדה שאתה כבר לא תחת השיעבוד של זרים ומה שהם יכולים לעולה לך. השחרור הוא קודם כל גופני, וכך זה גם אצל יחזקאל. הגוף. צריך שיהיה לך גוף, כדי שתוכל אחר כך לדבר על רעיונות ועל חזון. ואולי זו הנקודה העמוקה שראיתי אצל חברים שלי, לוחמים, אני אינני לוחם, שהם עשו את הדברים שראויים להערצה, שכמעט אין מילים על דל שפתנו לבטאה, אלו שנסעו כבר ביום ההוא של חודש אוקטובר אל תוך התופת. מה שעמד בתודעתם, וכך הם מספרים זאת, זה קודם כל הגוף. אני צריך להציל מן האש. אני לא עוסק פה בשאלות רעיוניות שעוסקים בהם בכל מיני מקומות בעולם כשמדברים על מדינת ישראל ומנהלים ויכוחים היסטוריים. אני עכשיו צריך להציל גוף יהודי מן האש. זה העיקר. ורק מזה יכולה להתחיל גאולה כלשהי. יום אחד, חזון גאולה נבואי של שלום. אבל צריך בשביל החזון הזה גוף, וגוף שיכול להילחם. ואני חושב על העובדה שמתיסיהו מקדיש את השיר הזה לאירש, אירש גולדברג פולין, שראינו מצולם משבי החמאס בעזה. ולפני כמה שנים הייתי מתפלל באותה קהילה של משפחתו, ובכלל כל מי שהוא ירושלמי, הוא רואה בכל מקום את השלטים עם פניו, ולראותו מחד, היה בזה יגון גדול כל כך לראות אותו שם. והייתה בזה גם שמחה, כי הוא עדיין חי בעולם. ובמקום שיש חיים יש תקווה. העצמות היבשות, בחזון העצמות היבשות, המתים אומרים, יבשו עצמותינו, עבדה תקוותינו. אבל הן לא יבשו לגמרי. יש חיים ויש תקווה. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, שהולכת עם שבת חול המועד פסח, הקריאה בתורה, משה השבור אחר חטא העגל שניצב בפני האל, ואחר כך חזון העצמות היבשות של יחזקאל. והחזון הזה הוא חזון על שיבת ציון, שנאמר רגע לפני שיבת ציון, 50 שנים אחר חורבן בית ראשון. ישנה שיבת ציון, שווים אל הארץ הזו. אחר כך מגורשים ממנה שוב בחורבן בית שני. ובוודאי אפשר היה לומר שהנבואה של יחזקאל היא לזמנו, היא רגע לפני שיבת ציון, הוא מתאר את מי שיקומו ויעלו בחזרה באותו הזמן. אבל ההיסטוריה מלמדת שאתה זקוק לחזון הזה, חזון העצמות היבשות פעם אחר פעם, להשליך אותו על עצמך, לקרוא אותו מזמנך, וגם אנחנו, בעת הישראלית, אנחנו זקוקים לחזון העצמות היבשות הזה. ואני רוצה לסיים עם הנביא של השירה העברית החדשה. אם דיברנו על יחזקאל, אז יש נביא של השירה העברית החדשה שמדבר על התחייה העברית בשפתו של נביא, במילותיו של נביא, וזה אורי צבי גרינברג. יש לו שיר שאני אוהב מאוד, והוא קשה, יש בו כאב ויגון בעיקר, בעיניי יש בו גם תקווה, אף על פי שהציפייה בו היא ציפייה שלא נענתה עדיין, לא נתגשמה עדיין. לשיר הזה קוראים כל יחיד כמוני. אחרי שהקרא אותו, אורי צבי גרינברג הוא מי שבא מתוך אירופה, והוא גם מי שראה את הימי מלחמת העולם הראשונה, לחם בה, ראה מה קורה בעולם. מלחמת העולם הראשונה, הרי זה המסלול שמוביל למלחמת העולם השנייה, שהיא האימה המוחלטת. והוא בא לכאן, והוא רוצה להאמין שיש תחייה לעולם ויש תחייה ליהודי העולם. אחר שאני אקרא את השיר הזה, אנחנו ניפרד עם ברוס ספרינגסטין, הבוס האמריקני, השיר שלו שהוא כתב אחר ה-9-11. The Rising. התחייה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. תרגו אותנו בספוטיפיי, עקבו אחרינו שם. זה חשוב. כל יחיד כמוני, אורי צבי גרינברג. נכנסתי לארץ כמו לתוך כבשן, להוסיף עוד אש על האש האוכלת, להוסיף עוד גוף לסכינו אחד של הגורל העברי. ובשעה הפלולה אני מרגיש את עצמי בארץ ישראל כמו בתוך עומק החיתוך של פצע. אומר לי מאוד, אך לצאת איני רוצה מאותו החיתוך. הולך אדם בעולם ועלי מגד מברך. אני על מרורי מברך כמוהו. לעתים רחוקות אני מביט לשחקים היהודים היפים, שיופיה ממלכות, ומלכות פה עין, למטה, לרגלי, רק עירייה ומדבר, ויגונים אכזרים. ובשעה הפלולה, אני בא אל הים ומדמה לשמוע, כי פתחו את פיהם הדגים בים, ובלשון בני האדם הם דוברים אליי, על היתמות הגדולה. משיח לא בא עוד.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.